שלום, כאן שרון קנטור, ואתם ואתן בגב הספר, הפודקאסט של פרדס הוצאה לאור, בו אנו מערכים מדי פרק דמות ייחודית מעולם הספרות, לשיחה על אחורי הקלעים של העבודה הספרותית, הכתיבה, הפרסום, וכמובן ההוצאה לאור, והפעם איתנו המשוררת, יאלי שניר, שלום יאלי.
אהלן.
ברוכה הבאה.
תודה.
אני מחזיקה פה אולי את הספר הטרי ביותר.
ממש טרי.
שהחזקתי, יש לו ממש... ריח של 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 הדפוס שנמצא גם כן ממש כאן, דבר שמישהו יבוא אי פעם לבית ההוצאה יגלה שזה פשוט קורה הכל בחפיפה אחת, וזה מאוד נחמד. אני חושבת שזה מודפס ונערך והכל קורה ממש ממש כאן. הוא חלק מסדרת טקסטורה של פרדס בעריכתה הנפלאה של לימאמן, נכון?
בהחלט נפלאה.
וזה ספרך השני?
כן.
נכון? קדם לו כותנה.
כותנה.
וזה נקרא גלם.
כן. אני הולכת אחורה, מהחומרים אל לפני החומרים.
לפני החומרים, מצב של טרום חומר.
כן.
כמה זמן בעצם חלף מהספר הקודם, מכותנה?
שש שנים, כן.
וגם הראשון, גם כותנה, בתור אדם שבעצם כותב מרגע שעמד על דעתה,
כן.
גם הוא בעצם יצא מאוחר יחסית, אז אני חושבת שאת גם אומרת לי שעברו שש שנים מהקודם,
כן.
את בן אדם שלוקח את הזמן.
מה, במובן הזה שזה יצא, מה זה מאוחר? מאוחר במובן של הקודם, כאילו,
הקודם יצא מאוחר, נגיד, יחסית לטווח חייך.
למתי שמוצאים ספרי ביקורים?
כן, אני חושבת שכן, יחסית. ועכשיו, נקפו עוד שש שנים, זה די הרבה זמן.
תראי, האמת היא שנולדו לי שתי בנות בשש שנים האלה, אז אני חושבת שזה...
אז לא עובר הזמן בכלל.
בדיוק, בתחושה שלי, זה הזמן...
זה כמו שנקרא ימי עבודה, שהם שונים מאוד מ...
בדיוק. וגם היה קורונה, הייתה קורונה. אבל כן, הספר הראשון אני לא מרגישה שהוא יצא מאוחר, כאילו אני מרגישה שהוא יצא בזמן שלו, אבל אני מבינה שהיום נוטים להוציא ספרים יותר מוקדם. אבל אני שמחה שחיכיתי, והאמת שהספר הזה, אם לי לא הייתה מבקשת ממני שירים לשלוח לאיזה... אפילו זה לא היה קורה מבחינתי, כאילו אני ממש מרגישה שהוא... היה לו בית עוד לפני שהוא נוצר, ולכן זה אפשר שהוא יהיה, כי אני הייתי באמת בעמוק בתוך דברים אחרים בשנים האחרונות.
איזה יופי, כלומר, זאת לא הייתה אסופה מוכנה?
לא, בכלל לא.
ספרי על זה קצת, על האופן שבו נוצרו השירים, על איך, איפה ליקלת אותם בעצם המהלך.
אני יכולה להגיד משהו יותר עמוק, אני חושבת שבשבילי החוויה של להוציא ספר שני היא יותר מורכבת, זה... בכל מיני מובנים.
יותר מורכב בספר ראשון, את מתכוונת?
כן, את פחות תמימה. כאילו, יש איזו תחושה כזאת שאת יודעת לתוך מה את נכנסת. וזה לא בערך יותר קל. במובנים מסוימים זה כן יותר קל, אבל במובנים אחרים לא.
לא, ברוק אנד רול זה נקרא מחסום האלבום השני, וזה דבר שמפיל...
זה אותו דבר, אני משערת. כאילו, התחושה הזאת, בספר הראשון, יש איזה, הספרות העברית הגעתי כזה. גם אם את לא רוצה להודות בזה, את מרגישה ש... ובשני, את כבר יודעת, אני מרגישה שדעת, את גם רואה, את מכירה את המאחורי הקלעים, את יודעת מה... אז במובן הזה היה לי קשה ל... לאסוף את עצמי עוד
לא תרחיבי, כי מי ששומע הוא לא בהכרח מאחבר תעשייה.
כן.
מה זאת אומרת, אחורי הקלעים, ומה את באמת יודעת, על שוב, על ביקורת, על עשייה, על כל התחום, מה את יודעת עכשיו?
אני מרגישה שיש משהו בחוויה של, כאילו, אני רואה את זה עכשיו מהימים של הימים האחרונים, זה רגעים, אני מרגישה על עצמי שאת נורא נורא פגיעה, ברגע שאת מוציאה חוץ הספר, שהוא חשוף לכל כך הרבה עיניים, ו... יש משהו בפעם הראשונה שזה קורה, שאת כי את באיזשהו, אני חושבת שאת בסוג של הדחקה. זאת אומרת, זה יוצא וזה קורה רחוק ממך. ואז מתחילים או לא מתחילים. זאת אומרת, לפעמים מגיעים מדהים, לפעמים לא מגיעים. אבל אני בכלל מרגישה שיש משהו באופן שבו היום, לא יודעת אם זה מה שאת שואלת, אבל על זה אני אענה, האיחוד הזה שקורה בין הפרסונה לבין הכותבת, זאת אומרת, בגלל הרשתות החברתיות, בגלל שכל הזמן הפנים שלנו, אני אמורה באיזשהו אופן, לא יודעת אם לשווק, אבל להיות הפנים של הספר.
כן, בהחלט מצובעים.
באישיות שלי, את יודעת, אני אומרת לעצמי, משוררים או אנשים שכותבים, הכוח שלנו הוא בחדר, בלבד, בהתכנסות, בלהתרכז פנימה. כאילו, בהרבה מובנים,
אפילו נאמר, אפילו בלהיות אישיות מופנמת,
כן,
לצורך העניין.
כן, כן, לגמרי.
ועכשיו כולם צריכים להיות מוחצנים.
זהו, ובהרבה מובנים, האופן שמה שקורה רגע אחרי שהספר יוצא, בשבילי זה מנוגד לקווים הכי בסיסיים באישיות שלי, כאילו, ואני מרגישה שזה היה לי נורא נורא קשה, להצטרך לפנות החוצה, וכמובן שאת גם רוצה את זה, והאגו, יש פה עניינים של אגו וכזה, אבל זאת הייתה חוויה לא פשוטה, כאילו, זאת תמיד חוויה לא פשוטה, אני חושבת. וגם זה שאתה יוצא ספר, ויש גם היום, גם בעקבות, אני מרגישה הרשתות החברתיות, זה כאילו מוצר, את אמורה למכור אותו,
כן.
את אמורה לחשוב שהוא מעולה כל הזמן, כמו שאנשים...
זה נורא.
כמו שאת יודעת, היחס בין יוצרת ליצירה שלה הוא מורכב, כאילו לפעמים אני חושבת שזה אחלה, לפעמים אני, יש לי ספקות, כאילו אני עוברת כל מיני דברים עם זה, והתחושה היא שאי אפשר היום להגיד את האמת בנוגע ליצירה שלך, כי לא במובן שמתנצל, לא מתנצלת, אבל כן. כאילו להגיד את האמת, לא להגיד את זה.
לא, או בכלל לשדר מסר מורכב
נכון.
לגביה, גם זה כן. לא, וזה באמת, אני גם, אני לא יודעת אם להעריץ, או לחוש מעט בחילה מאלו שעושים ועושות את זה בקלות כל
כן,
כך,
כן.
שכל יום או יומיים יש...
לקנה גם.
לקנה גם, כן, אמרתי, גם להעריץ, כן. וגם, כן, כל יום כן. יש פוסט חדש על מה שקורה עם הספר או היצירה,
כן.
שזה כמו מין תינוק מחובק כזה.
זה נגיד, ההשוואה ל... אני לא אוהבת את ההשוואה בין ילדות לספרים, אבל, זה,
כן.
אבל אני חושבת שבמובן הזה, יש משהו בספר שני, כאילו, גם יש לי שתי בנות, וגם הספר עוסק, כאילו, באימהות
כן.
וכל הדבר הזה, אבל קצת כמו שאני לפחות מרגישה לפעמים, שכל האימהות חושבות שהילדים שלהם הם הדבר הכי יפה בעולם, וכאילו, לפעמים...
את גם אהוב עליי, כל קוף בעיני אימות צבי.
בדיוק. עכשיו... יש גם שיר בספר הזה, אולי נקריא אותו, למרות שלא חשבתי להתחיל איתו, אבל הוא, כאילו, אז יש משהו ביוצרת שמוכרת את היצירה שלה, שאני מתקשה, אני רואה את האנשים עושים את זה, ואני, כמו שאנשים מפרסמים תמונות של הילדים שלהם, ואני קצת מתקשה, כאילו, להאמין להם, שאני מאמינה להם שהם חושבים שזה הדבר הכי יפה שנברא בעולם, אבל אני גם מתקשה להאמין אובייקטיבית לדבר הזה, כי זה כל כך סובייקטיבי, את מבינה? אז כאילו במובן הזה זה גם היחס בין יוצר ליצירה. כמה אנחנו יכולים להגיד דברים מורכבים ביחס ליצירה שלנו, בלי שזה ייחשב כמשהו אפולוגטי, בלי שזה ייחשב כמשהו שמנמיך את היצירה. כאילו זה שאני לא בטוחה לפעמים לגביה, או... שאפילו אני חושבת שהיא יפהפייה, כאילו אני עוברת עם זה כל מיני דברים,
כן,
שלב של התאהבות, ואז...
או אפילו עצם הדיון הזה, כלומר, שאת בכלל אומרת לי, שאת נדרשת לחשוב עליה X או Y, גם
כן.
זה קצת שגוי כשלעצמו.
נכון.
את לא אמורה בכלל להמשיך ו...
נכון, אבל
אתה,
זה בדיוק העולם שאנחנו חיים בו, כאילו נכון. אני כזה חושבת, נגיד, מה היה לפני 20 שנה, מה היה לפני 30 שנה, היו בעיות אחרות.
נכון.
אבל היה ברור שזה יוצא, ושמרגע שזה יוצא, אין לך הרבה מה לעשות בשביל שזה ימצא את הדרך בעולם, כאילו זה... או שאנשים אחרים יעזרו לך עם זה, או שזה יקרה, אתה תהיה לך מזל, או הגורל, או כל הדברים האלה, ובאמת עכשיו אני נורא עסוקה בשאלה, כאילו איך להתמקם עם זה שלי, יהיה טוב ולי, יהיה נעים, אבל לא שזה, ושזה לא, שהספר, כאילו היצירה שלי לא תסבול מהקווי האישיות שלי, את מבינה? כאילו, אז משהו כזה.
כן, וגם ההפך.
שמה?
זאת קווי האישיות שלכם, אלו שיצרו את היצירה הזאת.
נכון. נכון.
אז זה גם צריך לא לטשטש אותם.
נכון, לגמרי.
זאת הבעיה. בואי נקרא באמת שיר, כי אני בטוחה שהמאזינים כבר רעבים לשמוע על מה מדובר.
את רוצה שאני אבחר, או לקרוא את מה שאמרתי קודם?
אולי. מה את אומרת? סירי, אני חושבת, אני מאמינה גם מאוד בפתיחה כזאת, כן?
אוקיי, אז לא הייתי בשיר מתאים לפתיחה. אבל אולי כן. יש לך משהו שאת רוצה, או שאת רוצה שאני...
אני סימנתי כל מיני, אבל בואי, אתה בואי נקרא את האימהות, אני חושבת שרוצה את לקרוא אותו?
כן, בטח.
אני אגיד לך שבעמוד 14.
תודה.
בבקשה.
האימהות. אל תטעו בנו שאנחנו מבצעות את תפקידנו בממלכת הדברים. בעבור האשליה הומצאו בתי הקפה, החנויות, תבלינים אקזוטיים. אנו זזות ככל האדם, הכביסה והכלים שומרים עלינו מסקרנותו של המדע, ובין כה לא תראו במיקרוסקופים דבר. על פי המחקרים היה עלינו להיכחד, אבל היינו לזן חדש. שולחות החוצה את העוברים שעטפנו, ומתחלקות בתוך עצמנו להיות שלושה וארבעה, מוטציה משונה של הזנה והתרוקנות. שרירנו נוקשים, עצבנו פורמים, מאז שילדנו לא ישנו שינה גמורה. בתוכנו אם שלא עצמה עיניה מעולם. אנחנו מחבקות, אבל אם נצטרך, נהרוג. שנים אנו מתאמנות בהקשבה, תינוקות יצאו מאיתנו והרחיקו, ורק גופנו מסמן לנו את צעדיהם. כל כאב חד מכפיל, מכפיל עצמו במרחק. אנחנו יודעות, ילדינו הם וודו, ואין לנו איך להימנע מזה.
יפה. הספר הזה באמת נכנס לתוך מסורת, שאפשר להגיד, מפוארת של, של שירת אמהות.
כן, את מרגישה שיש מסורת מפוארת?
כן, ממש כן.
של מי נגיד?
רביקוביץ', זרחי, וגם בשנים האחרונות,
כן,
אני קוראת הרבה מאוד שירת אמהות ואמהות, נכון?
כן.
אנחנו יכולות לדבר רגע על הגל הזה, שבאמת היו לו מעט אמהות מייסדות אולי, זה נכון? ושעכשיו הוא עולה.
קודם כל זה ממש מרגש אותי שמעת רביקוביץ' וזרח, כי זה שתי המשוררות שמבחינתי, הם הכי, ההשראה שלי, גם הספר מתחיל ונגמר בציטוטים של נורית זרחי, מתוך שירים של נורית זרחי, ולא חשבתי על זה שבאמת הן כותבות אמהות, כאילו, כי יש הרבה שלא, אם נסתכל על דעת, על הדור הזה או על משוררות מקבילות, לא נמצא, אני חושבת, 20-30 שנה אחורה, לא רואים. ועכשיו באמת יש פריחה של כתיבה על זה, ושזה נורא משמח, כאילו, אני נורא שמחה שזה מרגיש לי באמת להשתייך למשהו חדש שקורה. אני מסתכלת על המשוררות שכותבות במקביל אליי, יש הרבה, אני יכולה להגיד הרבה שמות, הדס גלעד, רוני בדיוק, אלדד, יעל סטטמן, נכון. יש הרבה.
וגם הנהרמן כמובן עם ספר כן, מהות נכון, רציני, נכון. ועכשיו דיברנו לאחרונה עם היה ויינברג, שגם היא, שהייתה במקור אולי משוררת טבע יותר, נכון. גם כמנה יותר לכיוון כן. של אימהות.
כן. השאלה למה זה דווקא עכשיו קורה, היא שאלה טובה, אין לי מושג להגיד לך, אני חושבת שזה אולי קשה, את יכולה לתת כמובן הסברים, אבל זה לא התחום שלי, הסברים החברתיים, פוליטיים וזה, אני חושבת שזה קשור לאיזשהו חופש של נשים לדבר יותר על דברים שהם
כן, זה פשוט תחום שאולי היום, לא, תחום שבאמת נחשב למשהו שלא ראוי אולי בדיוק. לדבר עליו, לא חלק מההיסטוריה כן, למשל. כן,
אבל זה טריקי, כי אני חושבת שזה עדיין ככה, אני חושבת שזה עדיין כאילו, גם עבורי, היה לי נורא חשוב, אני מודה, לא למתג את הספר הזה כספר שעוסק באימהות.
אנחנו לא נמתג אותו עכשיו ככה הזה. גם.
הנה, אני אמרתי את זה, למרות שזה, אבל זה שוב, זה פחד בעייתי, כי הוא עוסק, הרי מסתכל, לפחות מבחינתי, אני אומרת את המילה אימהות, אני לא עוסקת בפעולת המגבונים, מה שנקרא, כאילו יש הרבה ייצוגים של אימהות לצערי, בחברה שהם ייצוגים גרועים, כאילו, ואני מרגישה שצריך לשנות את זה, כי כשאת מסתכלת על מערכת יחסים בין ילד להורים, אני חושבת שיש הרבה חומרים דומים לסוג אחר של מערכות יחסים, זאת אומרת, אנחנו נפגוש נורא בקלות ונעכל כתיבה על מערכות יחסים זוגיות, את כאילו, יש מערכות יחסים שהרבה יותר קל מעוברות מסך, כאילו, ומשהו בכתיבה על אימהות, בגלל, לא יודעת, זה שאלה לך, שווה לחשוב למה. זה כאילו תמיד משהו כזה, אתה, הדימוי הזה של האמא עם התינוק והפליטות והשיער המבולגן, כאילו אני מרגישה שזה לא עבר התפתחות תרבותית, לפחות בחוויה שלי, כאילו, ואני מרגישה שאחד הדברים שמנסים עכשיו לעשות זה לדבר על זה כעל משהו מעניין. זה משהו נורא מעניין, כעל משהו מורכב, כעל משהו עשיר, כעל משהו דרמטי, כעל משהו אפילו, לא יודעת, רומנטי, כי אתה יכול עכשיו כל מיני...
זה בדיוק, כן. מה שאני מרגישה, ואמרת כאילו שבאמת אולי שירי האהבה זה אולי יותר קל, או...
כן.
אני מרגישה שוב, אולי זה מזווית המדף והספרייה כן. שלי, שאני קוראת יותר שירי אימהות מאשר שירי אהבה. גם כשנשים פחות כותבות היום שירי אהבה, בטח לא שירי אהבה לגברים, פחות ופחות. כלומר, אני כן יש אפילו שירה לסבית, נגיד, יותר סוערת, והרבה מאוד, שוב, שירה משפחתית, שירת אמהות, שירת הקרע הזה של החיים, שהוא בעצם גם האמהות.
זה מעניין מה שאת אומרת, זאת שאלה טובה, כאילו, אבל אני חושבת ש... שאלה היא אולי איזה שירים על אמהות את קוראת, כי אני מרגישה שגם אם כותבים על זה... אז השאלה, איך כותבים על זה, וכמה מייזים לגעת, כאילו, בכל מיני צדדים של זה. עבורי פשוט, את הספר הקודם, נגיד, הוא כן עוסק הרבה בחיפוש אחרי הזוגיות, בלב שבור, בלב שעובר, כאילו, באהבה טובה. אבל יש משהו, מבחינתי לפחות בעשור הזה של החיים שלי, שכאילו זה הדבר החדש שנכנס לתוכו, ועליו כתבתי. אבל אני אגיד גם שבאמת כשניסיתי לחשוב באופן העמוק על מה הספר, אז כאילו יש כל מיני אפשרויות הרי לדבר על מה זה אימהות, ועל מה, או על מה זה להיות בתוך הדבר הזה של להביא ילדים לעולם, ואני חושבת שגם זה מה שכתוב מאחורה של הספר, שענת זכריה, עבדה איתי עליו ממש בהתחלה קצת, ואמרה לי את המילה הפתאומי, כאילו זה המילה, ועם זה אני הולכת, שזה ספר על הפתאומי, כאילו יש משהו בחוויה של היציאה לעולם, את יכולה לחשוב על זה מטאפורית, לא מטאפורית, לא משנה, אבל כאילו איך את פוגשת את החוץ בעל כוחך, כי אין לך ברירה אלא לפגוש אותו, אבל כשהוא נורא מפחיד, כאילו אני הולכת בחוויה קיומית שהחוץ הוא ג'ונגל. יכולה לתת לזה כל מיני הסברים פסיכולוגיים, אבל בסופו של דבר, בספר הזה אני פוגשת את הדבר הזה, גם מהמקום שלי וגם מהמקום של להוציא לשם את הבנות שלי.
כלומר, החרדה שהייתה אולי חרדה כלפי עצמך, עכשיו היא בעצם כוללת גם עוד שני יצורים רכים,
שאני בחרתי, כן, כאילו שזה... וגם עם איזושהי אמונה שלא חייב הכל להיות לשחזר את עצמו, את מבינה? כאילו, יש לי, האם יש לי, שוב, זה גם נמצא ככה בגב של הספר, האם יש לי אפשרות להכיר בג'ונגליות של החוץ, כאילו אפשר, אני לא רוצה להדחיק את זה, זה נראה לי יותר גרוע, אבל לצאת אל העולם עם לא יודעת, עם יכולות או עם כלים או עם אהבה שמאפשרת לך לנוע בתוך הג'ונגל הזה, באיזשהו ביטחון, כאילו, פנימי, חיצוני, זה דברים שאני עסוקה בהם מאוד, גם בעצמי וגם כמובן עם הבנות שלי. גם יש לי בנות, את יודעת, זה...
כן.
אין מה לעשות. בנות בג'ונגל זה עוד דבר, כאילו.
כן. אפרופו הגל שדיברנו, נראה לי שהגל הקרוב כבר החל, אבל יהיו גם ספרי אבהות, שכבר תהיה קיר בן משה.
יש קצת, כן, יש קצת.
ויהיו עוד.
כן.
אז בואי נלך טיפה אחורה, על המקור של התחושה הזאת. את ילידת קיבוץ לוחמי הגטאות, נכון? ובעצם הדור השלישי.
דור השלישי, כן.
עד כמה הדבר הזה היה כרוך בחיים שלך, מדובר, מושתק?
כרוך היטב, אני... לא, אני אגיד לך יותר מזה, אני ילידת קיבוץ, אבל שני ההורים שלי הם ילידי הקיבוץ, שני ההורים שלי הם דור שני. אז, וגם סבתא שלי הייתה, כאילו... סבא שלי ניהלה את המוזיאון, סבא שלי וסבא שלי הקימו את המוזיאון לשואה, אמא שלי, כאילו אנחנו ככה שוחים, שוחים בתוך הביצה.
משפחת שואה.
כן, כן. הקיבוץ גם, את לא יכולה, כשאת גדלה בקיבוץ לוחמי הגטאות, כאילו, את לא, זה לא רגבים, אין מה לעשות.
כלומר, השם כשלעצמו הוא משהו שאתה כל הזמן חי איתו.
כן, אני התבאסתי מזה הרבה שנים, שזה השם. מזה ששואלים אותך מאיפה את, ואת כזה לוחמי הגטאות, בום, כאילו, הכנס לחדר עכשיו את התחשבי, זה לא, יש קיבוצים שקוראים להם איילת השחר, כאילו, אני תמיד עשיתי קצת משהו כזה. אני אפילו אגיד שהכריכה של הספר, אפשר לראות אותה, אבל יש לה חלק עליון שהוא מין משבצות כאלה,
אני רק אומין בד
ארור, אולי אפילו
יוטה כזאת.
בדיוק, תודה, את רואה? הנה. והחלק התחתון זה הפרימה שלו, והפרימה, אני כשראיתי את
ה... אני מודה שראיתי בזה גם משהו סקסי, אבל זה הכל אולי בעיני המתבונן, נכון?
כשזה צבעים יותר כהים היה גם את זה.
אני רק עושה הרות אולי.
אני גם חשבתי על זה, אני מודה שזה אחת הסיבות לא לבחור צבע כהה, אבל כן, זה נמצא פה כאילו משהו בתנועה של התשוקה, לא יודעת, כאילו יש פה איזה דבר, בכלל היצירה הזאת היא מטריפה בעיניי, זה אומן פורטוגלי שקוראים לו פרננדו דה בריטה, וביקשנו ממנו אישור וכזה. אבל כאילו החלק התחתון הוא כמו מין שיבולים, שיבולים בדימוי שלי, והחלק העליון הוא בד יוטה. באמת זה מה שקורה, כי בצבע המקורי זה היה כמו הצבע של הספר הקודם, זה היה בטורקיז, והיינו חייבים, רציתי לשנות כדי שלא יהיה אותו דבר, והצבע הזה, בהתחלה נורא נורא אהבתי אותו, ואז ראיתי את החלק העליון, אמרתי, מה זה בד יוטה? זה מזכיר לי יום השואה, כאילו, אני לא יכולתי, אבל אז אמרתי, טוב, כאילו, מהשואה לשיבולים, בסדר, זה הסיפור.
משואה לפרימה.
לא צריך כאילו להתכחש גם למקומות שאת באה מהם. את יכולה להגיד, אני באתי ממקום אחד, אני הולכת למקום אחר, אבל כאילו, בהתחלה מה שהפריע לי, אחר כך אמרתי, טוב, זה חלק ממני, כאילו, אני לא יכולה בגלל זה לא לבחור את הצבע הזה, בקיצור.
אוקיי. ובואי ספרי על ראשית ימי הכתיבה שלך, והאם את חושבת שהיה קשר גם לעיסוק של המשפחה שלך, המשפחה הייתה משפחת ספר?
כן, משפחת ספר, מאוד. סבתא שלי וסבא שלי היו סופרים, זה קפץ דור, כאילו, כן, זה קפת דור. הקשר בין הכתיבה לבין הקיבוץ, כאילו, השואה, זה מה שאת שואלת. וואלה, לא חשבתי על זה אף פעם ככה. אני באה מבית אוהב ספר, וזה היה מגיל אפס דבר שהיה בבית, כאילו, היו ספרי שירה.
את גדלת כבר, זה לינה משותפת?
לא הייתי בלינה משותפת, ניצלתי מהלינה משותפת.
כן, אבל לא נמלטת המשפחה הגרעינית, אני לא יודעת.
נכון, נכון, שוב, זה לא, תת, כאילו, מה שהמשפחה מביאה זה מה שהמשפחה מביאה, אבל מה שהתכנים כאילו עוברים ב-DNA או גם ב... אבל לא, בלינה משתפת לא הייתי, שאפרופו קווי אישיות שדיברנו בתחילת השיחה, אני ממש מרגישה שכאילו...
כי לא היה בקיבוץ באותו הזמן?
היה, לא. זה בוטח לו 3 שנים לפני שנולדתי, זה היה ברמה כזאת. אבל אנחנו בית אוהב ספר, אני לא אחבר את זה לשואה, כאילו, תמיד אפשר, הכל אפשר לחבר לשואה. תמיד יכולה להגיע לשם, אבל... אבל הכתיבה הייתה דבר, כאילו, מאז ומתמיד, זה כן משהו שאני יכולה להגיד. שמאז ומתמיד כתבתי. וכאילו, בהתחלה לא היה לי מה, זאת אומרת, פעם לא היו לי מחשבות על זה. זה תמיד ממש לא כך מעניין, כי תמיד שואלים כותבים על מה, על הכתיבה, אז תמיד אני שואלת עצמי, את מי זה מעניין? כאילו, כשאני עורכת ספרים של אחרים, אני אומרת לאנשים, התהליך של הכתיבה פחות מעניין את הקוראים שלכם בסוף, הם רוצים, מבינה? אבל נכון, יש לי כל מיני מחשבות על השאלה, כאילו, על הכתיבה כאיזשהו יסוד, שלא היו לי לפני זה. כאילו, יש לי כזה...
כאילו, מה, נחלת על שירך, כזה.
כן.
ואת שותפה, כאילו, קשה היה להבין, נגיד, מכותנה, שקראתי גם אותו, כי בכל זאת, אנחנו כל השנים האחרונות, זה כבר די ארוך, באמת, הגל של הלהום הקיבוצי, זה כרוך בעיקר בלינה המשותפת, אבל לא רק. יש איזו יציאה כוללת של ישראל נגד הקיבוץ, את שותפה לדבר הזה?
קודם כל, אני לא שותפה לשום דבר שהוא חד-ממדי. כאילו, מרגישה שזאת אחת הבעיות ש... בכל הנושאים הציבוריים, וגם הספר אני מרגישה נורא נורא מנסה לעסוק בסתירה מובנית כחוויה קיומית. כאילו, בכל דבר יש סתירה מובנית. אבל אני חושבת שהקיבוץ היו בו הרבה דברים טובים, והיו בו הרבה חסרונות, ותמיד צריכה להשוות את זה לתופעות כאילו, לגדול בבתים, לא בקיבוץ, לא בהכרח היה יותר קל או יותר טוב. קיצור, אני רואה, וגם אצלי בבית, כאילו, יש לי דעות שונות מההורים שלי על הדבר הזה, אז אני לא, אני פשוט
קצת שמחה... ולמה התכוונת בשיר, בקוטנה, כשכתבת שאין תוכנית לכביסה עדינה במחבסה שלה?
זה כבר, כאילו, טוב, זה באמת...
שוב נגיד, זה השיר הפותח של הספר הקודם, לא של הספר הזה, נכון. בשלב האבולציוני קדום יותר. כן.
לא, אני חושבת שיש משהו באתוס הקיבוצי שהוא גס, מחוספס, גברי, בתוך זה גדלתי, וזה לא היה לי טוב, כאילו...
ומזה יצאת?
כן, ואת שואלת בספר את אל תחזרו לילדות, וכאילו איך... יש משפט מדהים, אני חושבת שזה נורית זרחי אמרה, אבל אולי הערה שחורי, אולי הערה שחורי בשם נורית זרחי, שהילדות זה אי באמצע החיים, כאילו שזה הדבר הזה שאת שכה ללכת איתו כל מקום שאת הולכת, הוא ממשיך להתקיים, כמו איזה הווה כזה. אז כן, אבל משם אני באה, גם דיברתי איתך על החוץ כג'ונגל, אז כאילו...
זו, אני מנסה להבין למה את מתכוון, שאת אומרת שאת לא להעביר דברים, לא להעביר דברים לבנות, לא לגרור.
לא, לא...
אז על מה את מדברת בעצם?
קודם כל, אני חושבת שהשאלה היא... אני, שוב, זה נמצא פה, כאילו אני... איך שולחים את העטופים ברוך קטנים כגדולים על העולם שמחוץ לבית, כך שיטיבו זה עם זה. כי אני חושבת שיש משמעות לחוץ שאת בוחרת לחיות בתוכו, ומה הוא עושה לנפש שלך. ואני מרגישה שגדלתי בתוך מקום שלא היטיב איתי, מבחינה היציאה מהבית. אז אני חושבת הרבה, איך, נגיד, עכשיו אנחנו עברנו לכמון בצפון לפני 2 שנים, גרנו 4 שנים, אני הייתי צריכה ללכת אל העיר, ירושלים, 4 שנים גרתי בירושלים.
מהקיבוץ, הוא היה אותה אוכלוסייה, מוגנת קצת דווקא לעיר.
גם אל העיר, במובן הזה של התרבות גם, כאילו, יש משהו בקיבוץ, שאני תמיד רגשתי ש... טוב, כאילו, זה הספר הקודם, אבל שאני לא טובה ב... לשים תיק על הגב ללכת לטייל, אני טובה בלכתוב שירה, זה לא בדיוק היה את הדבר שעשה אותי הכי פופולרית וכאלו. ובעיר היה משהו שאפשר את הדבר, כאילו להתקיים, כמו שהוא.
ועכשיו שוב בחרתם דווקא ביישוב קטן וקהילתי?
כן, ביישוב קהילתי. דווקא עכשיו אני מרגישה, יודעת, לפעמים את לא יודעת מה מתוכך הוא תוצאה של האישיות שלך ומה הוא תוצאה של הנסיבות. אז דווקא עכשיו אני מרגישה שזה מקום, כמון זה מקום מדהים ולא ציני, וכאילו יש בו, אז יש לי, לא בניתי על זה, אבל יש לי חוויה של תיקון, במובן העמוק, כאילו שאפשר לצאת החוצה ולא כאילו, זה לא ג'ונגל. זה לא ג'ונגל. בחוויה הפנימית, אני לא יודעת אם זה פתיר. אבל
זה גם מה שאת בחרת לעצמך.
כן, בחרתי עם זוג שלי והבנות שלי, אני רואה את השמחה על פניהן בתוך המקום הזה. כאילו, יש אפשרויות. יש אפשרויות. אבל צריך, כאילו, היה צריך אומץ לעשות את זה, אני מרגישה.
כן, לגמרי, זה יישוב די מבודד, וזה בהחלט שונה מעיר ירושלים.
כן, וגם לחזור, כאילו, את אומרת.
נכון, לחזור למצב הזה, כן, של יישוב קטן.
לחזור אל הצפון, לחזור אל היישוב הקטן, כאילו, ולחשוב שזה יכול להיות אחרת. היה צריך לעשות הרבה, היה צריך הרבה כוחות פנימיים בשביל זה, זה יצדיק את עצמו, בדיעבד.
אוקיי. תפו, תפו. את גם בעצם מנחה סדנאות כתיבה, נכון?
כן.
מה את מלמדת?
וואי, זה מורכב.
יפה ששמת לב שזה כאילו את יכולת לענות לי שירה, אבל נכון, שאלתי באמת
לא,
את השאלה.
לא, כי מה מלמדים, איך מלמדים כתיבה?
כן, איך מלמדים? את מלמדת כתיבה, לא את איך מלמדים. מה את בעצם מנסה לתת לה?
אני אגיד לך משהו שלאחרונה, כאילו, אני חושבת שמתוך הדברים שאני עוברת ככותבת, אני מנסה לחשוב מה אני יכולה להגיד, כאילו, כמנחה. זאת אומרת, יש לי את הסילבוס שלי, או את התפיסת עולם שלי, אבל אני כבר עושה את זה מלא שנים, ואת יודעת, כאילו, את משתנה תוך כדי שאת עושה דברים, את גם הדעות שלך משתנות, ו... אני הרבה עסוקה היום בשאלה, זאת אומרת, מה שנורא מנחה אותי, גם כמנחת סדנאות, זה האפשרות להגיד אמת. השם של הספר שאני הכי אוהבת בעברית, זה של שולמית אפל, שהיא אומרת, פחות מאמת אין טעם לכתוב. אז אני כאילו שם, אני בשאלה הזאת, גם כשאני מלמדת, גם כשאני כותבת, כל פעם נדמה לי שאמרתי אמת, ואז אני מגלה שיכולתי להגיד יותר אמת, וגם, אני חושבת שיש משהו בשאלה, גם איך את אומרת אמת באופן שהוא לא, כאילו, החיבור הזה בין אמת לאכזריות, ובין אמת לאלימות.
תוקפנות.
תוקפנות, בדיוק. ואיך את יכולה לראות את זה בכל מקום, הרי, כאילו, מביקורות.
דווקא אמת היום היא מין דבר שנחשב לטרמפיסטי אפילו.
אבל שוב, כאילו, כי זאת שאלה, אמת זה אומר להטיח משהו מכאיב באנשים, אני לא חושבת, כאילו, אמת יכולה להיות... לא ברור לי איך, אבל זה לא מפוצח בעיני, זה לא משהו שאני יכולה, אבל זה מה שאני רוצה לעשות בספר, להגיד את האמת, אבל לא כמו משהו שבא כאילו להטיח בפרצוף של אנשים, לא באתי להכאיב, לא באתי לזעזע, בסדר, זה לא היה העניין, כאילו משום שלב. אם את רוצה לחבר את זה לשואה, אז כאילו השאלה היא, אני חושבת שזה סוג של השאלה איך אפשר לתת עדות, במובן הזה שאת נשבעת... to say the truth, all the truth and nothing but the truth, לא במובן הביוגרפי, כאילו יש הרבה משחק עם הביוגרפיה, את פה חסת מה שבא לי, אבל כאילו במובן של כמה אפשר לגעת בכל מיני דברים שהם פחות נגועים, מבחינתי, אז זה אני מנסה, ללמד וגם לכתוב, כאילו, וזה דורש גם להיזהר ממתיקות, אני חושבת, כאילו, ספר הקודם אני מרגישה שאתה צריך לעבור שם, אבל כאילו, יש איזה... יש מסיבות טובות.
קשה להיות במתיקות כשכותבים על אימהות. קשה עם יוחד
אולי. זה לא
אולי.
רק במתיקות, כי נכון, יש מלא מתיקות, לא רק באימהות, בהכל, כן, אבל כאילו השאלה איך המתיקות לא מטשטשת את הלא מתיקות, אבל גם איך את לא מעיפה אותה, כאילו, דעת, כמו שאמרת קודם, האמת אמורה להיות איזה מניפסט אפילו קצת אלים, כאילו היום, ואני לא חושבת ככה. אני חושבת ששאלה לא תגיד אמת. לא באופן אלים, לא יודעת, אין לי מילה אחרת לזה, כאילו, זה מה שאני מנסה לעשות. האמת היא גם יפה וגם כואבת, וגם כל מיני דברים, כאילו, והיא גם נורא סובייקטיבית, כל אחד יש לו היום את האמת שלו, גם צריך להיד. סליחה על המשפט הפוסט-מודרניסטי הזה, אבל, כאילו, הכתיבה מבחינתי, זה לא קישוט, זה לא אמור להיות משהו שאני עושה, כאילו, זה אמור להיות, זה הדבר עצמו. חוויה שלי, ואני כל הזמן שואלת עצמי, כאילו, איך את נוגעת בלב הדברים, ואת לא משקרת, גם באלימות יש שקר, אני חושבת, גם ב... יש עכשיו המון כתיבה, כאילו זה נהיה נורא באופנה לכתוב טראומות ילדות, נגיד, כאילו, כן. תת כזה, mm-hmm. אני יכולה. ואני תמיד שאלת עצמי כשאני קוראת שירה, אם מה, ש... מה שנוגע בי עכשיו זה השירה עצמה, או הסיפור, מבינה? Mm-hmm. כי הסיפור הוא, את עיתונאית, אז את יודעת, כאילו, הסיפור, כי... אני תמיד שאלת עצמי אם זה היה מגיע עכשיו בכתבה עיתונאית.
כן.
אם זה היה עושה את אותו אפקט, ואם לא, אז מה, מה שירה?
איפה השירה פה?
כן, mm-hmm. כאילו איפה הפואטיקה, לא יודע, כן. כל מיני שאלות כאלה, על מה שירה יכולה לעשות ש, שכתב, שהמידע כשהוא נמסר באופן המפורש שלו, לא עושה.
Mm-hmm. כל המרחב הפרשני, והמרחב
כן, הפלטי. כן, והתהליכי, ואפילו okay. זה צריך mm-hmm. להתאמץ להבין כל מיני דברים כן. שהם הם כאילו לא...
כן, השירה שלך לא מפוענחת בקלות. כן. כושר צריך כמה קריאות כדי, אני חושב...
פה אני אצטט את שמעון הדף, שהוא אומר שזה אמור, את אמורה לעבור תהליך כשאת פוגשת כן. אומנות. כאילו זה, זה mm-hmm. הדבר שאמור היה להיות. זה כבר, זה כאילו נהיה, זה המובן מאליו שהפך ללא מובן מאליו. נכון. אבל אחרת באמת, במובנים מסוימים... מה, במה זה שונה מלתת את הפרטים?
כן. וזו גם באמת אולי איזה חלק גדול מה... אמרת שאני מתרגשת כי הספר רק יצא, זה באמת מאוד עניין הזה, שאת בעצם שולחת משהו שהוא מוצפן כמעט,
כן,
או בחלקו.
כן, את חושבת שהוא מוצפן?
בחלקו. שוב, הוא לא מוצפן שלא ניתן לפירוש, ושוב, וזה גם טוב שחלק מהדברים ניתנים לכמה אופנים של פירוש.
כן.
אבל זה חלק מעניין, שלשלוח דבר כזה... להבדיל אולי כן. מטעת, מטקסט שבאמת שיש בו בעיקר את המידע שלו.
כן.
יש בזה עוד הרבה. בואי נקרא עוד.
כן,
עוד,
אני אשמח. בטח. בסדר?
להמליץ לך?
אה.
לא סתם.
את רוצה שאני אבחר או את?
לא, לא, תבחרי.
וואי, זה מה זה קשה.
זה קשה לך?
ברור.
אני רציתי לקרוא את אנחנו נוסעות להחליף מתנה בטויזר.
יאללה.
אני יכולה לקרוא אותו?
בטח.
פרשה לי?
ברור.
אבל אם אני לא קורא טוב, אז אל תעירי לי.
אני שותקת.
הבטחה חגיגית עפפה בנסיעה את הדרך. לא צפיתי מכל זה דבר, כשנכנסנו בדלת. התקפת הוורוד על כחול בעיניי, חררי הבובות, כף ידך, שעזבה את ידי למגע השמלות. גופך שראיתי פתאום עם הרחק את גודלו, כשעברת ומלמלת לעצמך, לא את זאת, לא את זאת, קולך שט ונגרע, התכווצת, התכווצת, מנותייך קטנו, המוכרת עברה, היא לקחה אותך, היא הושיבה אותך בשורה, עם ברבי בת ים, וברבי קלה, וברבי מורה. בעומקי החנות עבר זמן לא ספור, אולי 10 שנים, כשמצאתי אותך בנהלה כלי פור, הפנים, הסלית את הרחב וגופך התמתח, גבת וגבת, לא ידעת להחליט, ונבהלתי כל כך. איך השיב את ביתי לגודלה? איך המחק את אינסוף העולם? מפניה, הרחיק את השפע הזה הממית, הריבוי הזהה, הנרדף, ופתאום התכופפת. ומגובה צנחו לחייקך כל חיות הפרווה, סינתטית, חתולי בטריות הפיקו, צלילי יבבות, וסביבנו נחרך מנחש שאחז בשיניו את זנבו, ועיניים מפלסטיק בהו פעורות בלי מבט, וידיי חזרו לגודלן, בידיי ופנייך קטנו באחת. משכתי אותך לסמוך לקופה, וביחד בחרנו אחת לכל אצבע. טבעות מחליפות צבעים, ובגד ים אלזה, מידה 6-8. המוכרת אמרה יום נעים. זה השיר האהוב עליי בספר.
כן, גם אני אוהבת אותו.
בעיקר באמת המהלך שלו, אני חושבת, אולי באמת ממתיקות לאימה.
כן.
באמת קצת, יש פה רפרנס לאליס, נכון?
בטח.
ואז זה הופך ממש להיות כמו סרט אימה, ואז חזרה באמת אל המתיקות ואל הברית הזאת, יש פה החלפת הבאות.
לא חשבתי על זה.
לא חשבת על זה?
לא, חשבתי שהולכת להגיד ברית כי זה הידיים בידיים, אבל...
ביחד בחרנו, אחת לכל אצבע, טבעות.
בסדר.
זה מה שאמרתי לך, שהאימהות כאילו מחליפה את הרומנטיקה, זה מה שהרגשתי, שפה יש ממש...
וואי, איזה מחשבה מהממת. לא חשבתי את זה בכלל, באמת, כאילו, עניין של הטבעות, עכשיו גיליתי אותו.
אוקיי.
עכשיו גיליתי אותו.
רציתי לשאול אותך מה שחוזר בספר, אני חושבת שבשיר שקראת מקודם, יש בו שמץ של פירוש לזה, אבל, אבל, אבל הוא חוזר הרבה, וזה הדיבור בגוף ראשון רבים. כשאת מתכוונת...
אנחנו?
כן. כשאת... בהתחלת אמרת, אוקיי, זה את וביתך, או זה את ואימא, אבל זה לא. אנחנו זה מתייחס הרבה פעמים, לדעתי, רק לדוברת עצמה של השיר. יש איזה ריבוי שהוא ריבוי פנימי?
וואי, אני מזל תגים, אז כנראה שכן. אבל זה, כאילו, אני יכולה לומר את זה מכמה כיוונים, גם אני חושבת ש, יש כל מיני אנחנו, אם יש את האנחנו הקיבוצניקי, שזה כזה משורה משחרר הקמבית, אבל זה אני חושבת, זה לא אנחנו שאני, אני חושבת שאולי יש לי אנחנו משם, מהטשטוש הזה של כולכם תהיו אותו דבר, אבל יש את האנחנו של יאו לופמן, שהוא כמו איזה מין, אנחנו אוניברסלי, אנחנו תת מודע קולקטיבי כזה, שהוא קצת הפוך בחוויה שלי, מאנחנו הקיבוצניקי, כי הוא מדבר על, על שורש הדמיון.
אתה רוצה, אנחנו יונגיאני כזה.
כן, נגיד. בדיוק, okay. שלא מוחק, אלא דווקא. אז אולי זה משם, יש משהו באימהות גם, שפעמים יש לי איזה צורך שכן, להגיד משהו כתנועה, אנחנו האימהות. אבל האמת שכל מכל מה שאמרת, הכי מעניין אותי זה העניין של הריבוי הפנימי, כי יש, יש גם, אולי נקרא את זה, יש, יש שיר שנקרא האישה שרה בתוך הספר.
כן.
אני רגע אקרא אותו, mm-hmm. ואני אגיד משהו עליו, כי, mm-hmm. כי הוא ממש, את זה הוא מדבר. במקור זה שיר שהקדשתי אותו לנורית זרחי, אבל אז היה יותר מדי נורית זרחי בספר, אז ויתרתי על הקדשה.
אין דבר כזה יותר מדי נורית
זרחי. תודה, נכון, אני גם חושבת ככה. לא, רגע, אני צריכה למצוא את זה. רגע. אבל... 35. אבל הוא בדיוק מדבר, אני חושבת שמנורית זרחי למדתי את ה... קראתי לו האישה שרה, לא ב... לא יודעת למה, ואז מצאתי את הביטוי האישה שרה בספר של נורית זרחי, ממש, לפני, כאילו, באחד האחרונים שלה, שזה היה לי, אוקיי, אני הייתה תמודה,
כן.
אבל היא הרי עסוקה נורא בסיפור שלה, היא ההמשכיות של האני, כאילו, על התחושה הזאת שאת... מה זה חוויית אני, ושאת כאילו בעצם, אני כל הזמן משתנה ומתחלף, והוא לא יקבי. אז גם אני, כאילו, בא לי, אני רוצה לחשוב על עצמי, כעל אחת שיש בתוכה ריבוי, כי את יודעת, זה די מעייף ומשעמם, כאילו להיות עצמנו, זה משהו שאת... אז זה השיר הזה מדבר. האישה שרה. אני יכולה ללמד את כולכם איך לזהות אותו, הליקוי ששמו היא אהבה. כשיום הולדתי מתקרב, אני שוכחת את השורות שלי. סירים ריקים נופלים מהארון. בבואתי מקימה סביבה רעש גדול. בסוף כל הבגדים להיות שוב אותה אחת שבוקעת מתוכם. כל כך התאכזבתי. היה עליי להתחדש במשהו עשוי אור. כאילו זה הדבר, אני חושבת על ה... כמה אפשר להיות עצמנו? כמה אפשר? נורא בא לך להיות ריבוי. את לא יכולה. בכתיב את יכולה.
כן, מודה שחשבתי שזה עוסק יותר בתחושה הזאת של להיות אדם ללא אור, שיוצא החוצה ולכן הוא פגיע כל כך, ולכן עליו להתחדש דחוף באור. אבל זה, את רואה, זה מה שיפה
כן,
בשירה.
כן, נכון, ממש.
כל אחד קורא...
גם על זה בכלל לא חשבתי שכתבתי את זה, אבל okay. אני ממש מודה לך על המחשבות שער, זה כאילו זה פותח לי כיוונים אחרים לגמרי. גם שוב, זה פעם ראשונה שאני שומעת מישהי שאומרת לי מחשבות על הספר, כאילו זה חוויה ממש ראשונה איתו, ככה, אז...
זה היתרון של פודקאסט של בית ההוצאה.
כן, נכון.
אנחנו מדברים על הכל כשזה טרי, טרי. יאלי, אנחנו צריכות לסיים. היה כיף מאוד. נאחל לך הרבה בהצלחה עם גלם, שהתקבל לפחות באותה אהבה שהתקבל כותנה. לא ציינו, התקבל בהחלט בביקורות טובות והרבה אהבה. וניפגש בספר השלישי.
אמן. תודה שהזמנת אותי.
אז עד כאן אנחנו, גב הספר, הפודקאסט של פרדס הוצאה לאור, אנחנו מקווים לפגוש אתכם ואתכן גם בפרקים נוספים שלנו שזמינים להזנה. תודה מיוחדת לארד שואם ונדב שיק, תודה רבה ללהקת רמזי, לחלות הפתיחה שלנו טרס. אני שרון קנטור, להתראות.